ועוד שתי חשיבות עליונות יותר. האחת, כיוון שהשם יתברך נמצא בכל מקום, כמו לפני שהשם יתברך ברא את העולם, היה רק עצמותו יתברך בכל מקום בעולם, בכל מקום אי שם בכלל, אין סוף. גם אחרי שהוא ברא את העולם, שום דבר לא השתנה. השם בך נשאר בכל מקום ללא יוצא מן הכלל, נמצא פה על ילדינו ובתוכנו, כמו ברקיע השביעי. אומר הרמב"ן בדרשה המתחילה טרם מעיני הנשוגג, במכתב המתחיל בטרם מעיני הנשוגג, מוטט בספר כתבי רמב"ן, אומר שזה ידיעה חשובה וסודית מאוד, כך הוא אומר שמה. אומר שכשהוא מגלה את זה, כי אין ברירה, זה נשכח מהרבה אנשים, לכן הוא נאלץ לכתוב את זה בפרסיה. אומר לבבו נע כנוע עצי היער מפני הרוח, שהוא מעז לגלות כזה סוד, שהשם יתברך נמצא בכל מקום, אפילו בתוכנו, אפילו בתוך הקירות, בכל מקום ללא יוצא מן הכלל. והידיעה הרביעית האחרונה, שיש רק עצמותו יתברך, זה המציאות היחידה הקיימת בעולם. שאר הדברים הם לא ממשיים, כי השם בך מהווה אותם כל רגע, אז על העתיד הם עוד לא קיימים. העבר כבר היה, עכשיו כרגע הוא מהווה אותם רק לרגע הזה. וכשהאדם מחזק את עצמו במחשבות האלו, הוא יראה וירגיש שיש כאן חיים אחרים. הזכרנו כמה פעמים שאחרי פטירתו של מורן ורבנו רבי יצחק כדור וזרח צדיק קדוש לברכה, שהתפרסם בניסים ונפלאות שלו בכל העולם, רוצה לנאור את הספרים קדושת יצחק, ששם יש את הכתבי יד שלו על הדרכים שבהם הוא היה עושה את הדברים האלו. אז כתבנו שם הקדמה שחוברת בשם מדרכי העלייה, על פי ההכוונה שלו, של לדעת שרק לדעת את השמות זה לא נותן שום דבר. צריך לדעת את הדברים, איך שהבן אדם קודם יהפוך להיות בעל דרגה, שאז הפעולה שלו בשמות תפעל. אז יש שם כמה כיווני הדרכה, איך להגיע אל העוצמה שבה האדם יכול לעשות מופתים. אז זה כתוב שם כאחת הדרכים המרכזיות, זה כתוב שם בפרק הרביעי, זה נמצא גם בספר דברי יעקב, פרקי מחשבה. שער הספר הזה מצוי בהרבה מקומות, יש גם ברשת את הספר הזה כולו נמצא בכמה מקומות. אז בחובר, הספר מולק לחוברות, החוברת הרביעית, הפרק הרביעי, שם כתוב הדברים שדיברנו היום. כי זה כתוב שם בחוברת דרכי עלייה, שהיא חוברת שבאה להסביר איך משיגים כוחות על-טבעיים. איך הצדיקים בדורות הקודמים שהיו עושים ניסים ונפלאות אדירים, אדירים, במה הם היו עושים את זה? אז זה חלק מרכזי מהעניין. כמובן, יש עוד הרבה הרבה מה להתקדם חוץ מלדעת את ארבעה ידיעות אלו. כמה שאתה אומר יותר דבוק בה השם יתברך בתורה הקדושה, כמה שיותר שמירת המחשבה, שמירת העיניים, שמירת החשבה ושמירת העיניים, זה יסודות עצומים לזכות לכוחות העל-טבעיים. אבל ארבעת הידיעות האלו שדיברנו היום, זה מהשורשים המרכזיים. ומסביר רב חיים וולוז'ין זצ"ל בספר נפש החיים, שזה היה הכוח של משה רבנו, שהוא היה מושלם בארבעה מחשבות האלו, ולהיות דבוק בהם כל הזמן, זה גרם שהוא יכל לעשות כאלו ניסים ונפלאות אדירים, כמו מה שהיה ביציאת מצרים. אז זה מה הפירוש של הפסוקים שלמדנו, מה היה המיוחדות של משה רבנו, אפילו ביחס לצדיקים קדמונים, בשלמות המחשבה, גם בבחינות של שם הוויה, שזה שיש בעולם רק את עצמותו יתברך, הוא הדבר, המציאות קיימת היחידה שיש בעולם. כשאדם דבוק במחשבה הזאת כל הזמן, זה עולם אחר, עולם אחר. וחג הפסח הוא שבעה ימים, ויש לנו בה הרבה מצוות, וחלק מהמצוות שבו מתחילות כבר ביום שלפני השבעה ימים של פסח. צריך לדעת כמה שאדם יותר זהיר במצוות האלו, הוא יותר מתחבר לאורות העליונים של חג הפסח. אומר האריזל, כמו אומר איך היה הנס בשנה שהם יצאו ממצרים, למה הם השתעבדו במצרים, מה קרה? אומר האריזל, מלבד הנשמות שלנו פה, כל אחד ואחד בעולם הזה, יש שורש הנשמות בעולמות העליונים. וכללות השורש של הנשמות של עם ישראל בעולמות העליונים, באותה תקופה של שיבוד מצרים, היה חסר שם אורות, ועל ידי זה כוחות הרע של המצרים נאחזו בזה למעלה בשמיים. ואז כתוצאה מזה פה בעולם הזה, המצרים השתעבדו בעבודת פרך בעם ישראל. ואז לקראת חג הפסח ובפרט בחג הפסח השם יתברך העיר אורות עצומים על נשמותיהם ושורשי נשמותיהם של עם ישראל, ובכוח האורות האלו נעשו כל הניסים והנפלאות. בכל שנה ושנה בימים האלו של חג הפסח והימים הסמוכים לזה חוזרים האורות האלו ומאירים על נשמותינו ועל שורשי נשמותינו. וכשאנחנו זהירים במצוות של חג הפסח, אז האורות האלו מאירים לנו הרבה הרבה יותר חזק, והאורות האלו שמאירים לנו משנים את מצבנו לטובה בחג הפסח ובכל השנה ובכל החיים ובעולם הבא. אז לכן מאוד מאוד להשתדל להיזהר היטב בכל המצוות של חג הפסח. כל חג הפסח לא לאכול שום חמץ, ולא רק בחג הפסח, כבר מהיום שלפני כן, בבוקר, להפסיק לאכול חמץ. אחרי ארוחת בוקר מוקדם, ביום, בערב פסח, לא לאכול יותר חמץ, ואז שורפים את החמץ. בערב פסח בבוקר שורפים את החמץ, ושלא יהיה שום חמץ בבית. העיקר לא לאכול, אבל גם אסור שיהיה חמץ בבית. להוציא מהבית את כל החמץ, לבער אותו. עושים בדיקת חמץ בלילה שלפני פסח, לילה לפני מתחיל חג הפסח, לילה לפני ליל הסדר, בודקים את החמץ לאור הנר, שאין בבית חמץ בשום מקום. כמובן מנקים קודם את הבית, מתחילים קודם מנקים, אחרי זה בליל י' ד' בניסן בודקים את הבית, בי' ד' בבוקר, שורפים את החמץ, גמרנו, לא משאירים שום חמץ בבית, עד אחרי פסח. ולא אוכלים שום חמץ בשום אופן, גם מזדמנים במקום רחוק ויש שם רק מסעדה של חמץ, לא אוכלים בשום אופן מזה. וגם מי שכל השנה לא כל כך שומר חס וחלילה על כשרות, או אוכל מכשרויות בינוניות, בחג הפסח יהיה למהדרין מן המהדרין. כתוב בספר הזוהר שהמצה זה אחלה דמסוותה, דהיינו זה רפואה שמרפא הרבה, מונע מהאדם הרבה מחלות, הרבה צרות. אז להיזהר, לא להיכשל חס וחלילה באיסור חמץ. וכמו שאמרנו, יש בתורה שני ציוויים על איסור חמץ. האחד, שלא לאכול חמץ בפסח. השני, שלא יהיה לנו שום חמץ בבית בפסח. לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שום חול גוליך. שתיהם איסורים חמורים, אבל האכילה איסור עוד יותר חמור. אז להיזהר היטב היטב בשני האיסורים האלו. ולנקות את הבית לפני הפסח, ולעשות את הבדיקת חמץ בלילה לפני הפסח, ואת השריפת חמץ בערב פסח. ויש לנו מצוות בליל הסדר, כמה וכמה מצוות. יש לנו מצווה של אכילת מצה ומרור, והשתייה של ארבע כוסות, והסיפור יציאת מצרים, דהיינו קריאת ההגדה. כל פרט ופרט מהמצוות האלו מקדשים את הנשמה בקדושה עליונה מאוד מאוד. חשוב מאוד גם לכוון היטב בתפילה של ליל הסדר, תפילת ערבית. יש אנשים שברוב העבודות של ערב פסח וברוב הפעילות להתחיל את הסדר מוקדם, התפילה ככה נחטפת. לא, התפילה של ליל הסדר כתוב ברבי שאול ביאק זצ"ל, מראשי המקובלים של הדור שלפנינו, נפטר לפני בערך 80 שנה. הוא אומר שתפילת ערבית של ליל הסדר, יש בחינות מסוימות שהיא התפילת ערבית הכי גבוהה בכל השנה. אז לכן להשתדל להתפלל תפילת ערבית הזו בכוונה עצומה ונפלאה. וכתוב ברבנו הרשש בספר נער שלום, שהודפס בסוף ספר עץ חיים של האריז"ל, ודע כי ימי הפסח וספירת העומר הם שורש לכל השנה כולה, ובדרך שאדם הולך בימים האלו בה מוליכין אותו מעט שמיים בכל השנה. העולמות העליונים ששייכים לכל השנה מפסח עד פסח נבנים בימים האלו, בחמישים יום, 51 יום שמתחילת הפסח ועד סוף חג השבועות נבנים העולמות העליונים השייכים לכל השנה כולה. ולכן כמה שאדם יותר מתאמץ בימים האלו בעבודת השם, על ידי זה יש לו סיוע שמיימי כל השנה לעבודת השם. אז כל אחד יראה איך לקחת את הדברים האלו איתו, שהדברים האלו ילוו אותו ויקדמו אותו בעבודת השם. נשמור איתם את חג הפסח, נשמור איתם את כל ההלכות, בין ההלכות המיוחדות לפסח, בין ההלכות שנוגעות לכל חג, ולא לשכוח לדאוג לחג למסכנים. כתוב ברמב״ם בהלכות יום טוב, יש מצווה מן התורה לשמוח בחגים, ושמחת בחגיך, התורה מצווה אותנו בסוף פרשת ראה. אומר הרמב״ם, זה צריך להיות שמחת השם, ושמחתם לפני השם אלוקיכם. איך השמחה לפני השם? על ידי שעוזרים למסכנים, שזה רצון השם. אבל אם אדם נועל את ביתו ודואג שרק הוא יאכל משוב הדעת, שלא יבואו מסכנים ליהנות מהאוכל שלו, אומר הרמב״ם, זה לא סעודת החג, סעודת קרסו, זה מאוס בשמיים. לעומת זאת, כשאדם דואג למסכנים, אז זה סעודת החג, זה סעודה שרצויה בשמיים. ועוד מזהיר הרמב״ם, לא לבוא מידי השמחה של החג לידי הוללות של פריצות ותערובת. אומר הרמב״ם שבזמן הקדמונים בדין היו שולחים שליחים לבתי כנסת להזהיר על הדבר הזה, שבחגים מהשמחה לא יבואו לידי עניינים של פריצות תערובת, וגם היו מכריזים בבתי כנסת שכל אחד ישמור את זה בבית שלו. החגים זה זמן גבוה מאוד, צריך את הזמן הגבוה הזה לנצל לקרבת השם יתברך, לנצל לדבקות בהשם יתברך, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה. להיות דבוקים כל הזמן בהשם יתברך, בתורה הקדושה. וכמו שאומר בספר החינוך, שהמטרה המרכזית של יציאת מצרים לא היה כדי להציל אותה מהשיבוד של פרעה, גם זה, אבל לא העיקר. העיקר היה כדי להתקרב להר סיני, לקבל שם את התורה, שהתורה זה תכלית כל החיים כולם. התורה זה תכלית הכל. התורה זה צינור רוחני שמחבר אותנו להשם יתברך. כל רגע שאנחנו לומדים תורה, באור רוחני ומלווה את נשמותינו. השם יעזור נזכה כולנו כמה שיותר להתקרב להשם יתברך, כמה שיותר להתחבר לתורה הקדושה. השם יעזור נזכה כולנו לבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן, ולביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.